חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט, לדבר זה לא משמין.
שזה ההסקט שלנו?
של אפרת אנזל ושלי.
לא, לא, לא. של לוקסי ושלי.
משודרת בירדי בשותפים שלנו לדרך.
דורות, פשוט לבשל. לא, לא, פשוט לבשל, דורות.
שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם, בכל שבוע מחדש, גם השבוע.
כשאנחנו מלאי שמחה ועזוז אחרי שלא נפגשנו שבועיים, אמנם מבחינתכם לא הייתה הפסקה, כי הקלטנו מבעוד מועד את פרק הבזיליקום, כדי שלא תחושו בחסרוננו.
אני לא מבינים, זה לא קורה, שאנחנו לא נפגשים שבועיים.
אני חושבת שבזמן האחרון זה קורה יותר ויותר.
לא, מה זה קרה? היינו בפגרה ארוכה, אז באמת לא נפגשנו כל הזמן, אבל ככה, או שאנחנו מדברים כל יום גם, זה קרצייה, כאילו. בוא נתחיל.
ובכן, חמוד, אוי, אל תשאר.
מה קרה? מחקת את כל התחקיר שלך, עשית דלית.
לא.
אפרת החליטה עכשיו להיות טובה גם לעצים, היא לא מדפיסה יותר את המסמכים שלה, היא עובדת עם הלפטופ.
נכון.
נו.
אני ממש משתפרת, אני כאילו, אני והסביבה ככה חברות.
חברות טובות, הנה מוחאים לך כפיים שם איתי מאחורה.
אתה לא מאמין.
נו.
כל כך שקעתי לתוך אחד הנושאים בתחקיר, למאמר של 38 עמודים, ששכחתי להביא חמישה דברים.
אין לך חמישה דברים?
אין לי אפילו אחד.
יש לי שישה.
איזה מזל!
את רוצה חלק?
את רוצה לתת לי?
כן, תן לך.
אוקיי. או שאתה רוצה... כן. או שאתה רוצה פשוט להגיד אותם את כולם.
לא.
למה? אני אשב פה כולי מופתעת. זה חמוד, לא? בקיצור, שכחתי לעשות חמישה דברים.
טוב, נו, קורה. פעם באה אני אזכיר לך, זה עליי. זה בעיה שלי, זה כאילו, חיותי המלאה להזכיר לך דברים לאחרונה.
את הלחץ הזה לא עבד,
אה? לא עבד.
לא עבד. מטריד. והיום, חברים שלנו, חבר שלי, אנחנו בפרק מאוד מרגש. אנחנו עדיין בשירת העשבים, ואני חושבת שהגענו לעשב הטיבול הכי ישראלי שיש. אולי הפטרוזיליה נפוצה ממנו במטבחים היומיומיים, אבל זאטר הוא ביסודות שלנו.
כן.
קודם כל מבחינת טרואר, מבחינת אדמת ארץ ישראל, הוא במורשת, הוא משמעותי גם ליהודים, גם לערבים, וביחד כמובן לאוכלוסייה הישראלית, ובכלל לכל המדינות שמסביבנו. והוא גם מכאן.
הוא מה זה מכאן? הכי מכאן.
אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על זאטר, וגם אני לא יודעת אותם, כי אני לא עשיתי היום חמישה דברים, ואורן לוקסנבורג שולט.
סימן קריאה, אחד.
היי, תגיד, מה כל כך הגבת קשה ששלחתי לך היום וואטסאפ עם סימן של הסימן קריאה?
דיברנו על זה שבוע שעבר, אפרת.
על מה?
זה כמו שני סימני שאלה.
לא דיברנו על זה מעולם.
לא, דיברנו על זה.
דיברנו גם על זה?
כמה זה מחריד לקבל הודעת וואטסאפ שמסתיימת בשני סימני שאלה.
זה הכי גרוע.
הכי גרוע, יותר משלושה, יותר מאחד, את בסטרס.
עכשיו תענה, ברגע זה.
היום שלחת לי שאלה וסיימת אותה בסימן קריאה, סימן שאלה.
לא, סימן שאלה, סימן קריאה.
Whatever. השילוב של השניים האלה ביחד...
ילחיץ אותך?
מה זה ילחיץ אותי? אמרתי, היא צועקת, היא כועסת, היא כאילו עצבנית,
לא.
היא רוצה להרביץ לי, אני לא בסדר, מה קרה? מה קרה? וזו הייתה שאלה מה זה תמימה.
כן.
שזה עוד יותר בלבל אותי, כי אמרתי, מה, בסדר, כאילו, אני על זה, מה היא מתעצבנת?
אני לא התעצבנתי בכלל.
לא מחברים את השניים האלה.
לא
רק,
מחברים.
רק שצועקים על אור.
אתה בקיצור, מה שאתה אומר, לעולם לא להשתמש בסימן קריאה.
לא, אפשר להשתמש בסימן קריאה, אפשר שלושה. אפילו, אני מאשר. לפעמים מתאים.
יש לי משהו להגיד על זה.
נו.
זה לא נכון דקדוקית.
נו.
זה נכון לשים או סימן קריאה אחד, או לשים שלושה, אוקיי?
שניים לא קיים.
שניים לא קיים.
לא קיים.
ובכל זאת, בשנים האחרונות התחלתי להשתמש בשניים. למרות שאני יודעת שזאת טעות, ולמרות שאני מאוד מקפידה על הלשון העברית.
למה?
כי אחד לפעמים לא מספיק, ושלושה זה פאניקה. השניים זה שמחה ואילולה.
השניים נהיו פאניקה, בעיניי, זה יותר עצבני, כי הבן אדם לא סיים את המשפט ואוטומטית עשה סימן קריאה. הבן אדם סיים את המשפט, עשה סימן קריאה, ואז עשה עוד סימן קריאה, כי זה חשוב. כי הוא כועס.
לא, כי הוא שמח.
זה לא היה שום דבר שמח בעוד.
נגיד, אם אתה רוצה להגיד תודה רבה רבה, הרבה יותר קצר, לכתוב תודה, שני סימני קריאה. כשתודה, סימן קריאה אחד, זה כאילו, אוקיי, תודה.
וזו הייתה העובדה הראשונה שלא ידעתם על זאתר, וגם לא ידעתם על סימני קריאה. העובדה השנייה.
כן.
כמו הבזיליקום הקדוש, גם הזאתר קדוש בנצרות.
מה אתה אומר?
ולמה?
למה?
או, בגלל
טוב ששאלת.
טוב ששאלת. בברית החדשה, כבר מתייחסים אליו כקדוש, מתארים שם שהשתמשו בזאתר כדי להקל על צמאונו של ישו כשהוא היה תלוי על הצלב. ספגו זאתר מיובש במים, וככה שחטו אל פיו ונתנו לו לשתות.
לא היו כוסות?
לא היה כנראה כוסות שיכלו לעלות אל מרום.
יכול להיות שזה שהוא היה גבוה, אז הם פשוט כאילו...
או שהם הצליפו באותה... זה. בכל מקרה, חוקרי תנ"ך אומרים שהשימוש בזאתר, כן. בכתובים, כמו שאומרים, הוא לא סתמי, אלא שיוחנן כתב את...
יוחנן, חבר שלך.
זה שכתב את הברית החדש, זה שהמציא את ישו, הוא השתמש ספציפית בזאתר, כי זאתר היה סמל לצמח צנוע.
אוקיי.
את יודעת, חושבים על הכל.
עובדה שנייה.
טוב.
תפתיע אותי.
הזאתר שלנו הוא אך קרוב של האורגנו האיטלקי, אנחנו בטח נדבר על זה בהמשך.
די.
כמה קרוב.
אך.
בדיוק, הייתה דוגמה שנתנו בשיחה עם נתיב דודאי בפרק הבזיל, אם נגיד הננה היא חמור ובזיליקום הוא זברה ואזוב הוא סוס, כלומר הם בני דודים מאותה משפחה, אז הזאתר הוא סוס ערבי והאורגנו הוא סוס מוסטנג, נגיד.
כלומר, אוקיי, כלומר הם שני סוסים, הם ממש אחים ישירים.
הם ממש אחים ישירים.
תכף אסביר זאת לעומק.
נהדר.
עובדה שלישית,
אני לא רגיל.
אתה לא רגיל, אתה מחכה שאני אדבר, ואני כאילו בוהה בך בעיני עגל.
אז כמו שאפרת אמרה, הזאתר הוא שלנו, מכאן, כמה משלנו.
שלנו הכוונה ליושבים על האדמה הזאת, לא עניין פוליטי.
האדמה הזאת, אגן הים התיכון הערבי, בוא נקרא לאזור הזה, מטורקיה מצרים, כזה כל החצי סער הזה. ופה, מימי התנך, השתמשו בו בטקס הקורבן עוד בתקופת ישראל במצרים, השתמשו בו למרוח את הדם בעשר המכות במכת הבכורות, ומשתמשים בו בטקס קורבן הפסח, גם בימינו.
מה אתה אומר?
כן.
איפה יש טקס קורבן פסח?
אצל הדתיים. לא אצלנו.
מה הם עושים שם בטקס קורבן פסח?
אני לא יודע, אני לא השתתפתי בטקס כזה.
אני לא ידעתי שעדיין יש טקס קורבן פסח.
לא שוחטים כאלה, לא, זה טקס סמלי. אבל לדעתי עדיין זה אתר מופיע בתוכו.
אוקיי, עובדה הבאה.
לתימנים יש תבשיל בשם זום, תבשיל חלבי שאוכלים בדרך כלל אחרי שצמים כדי לשבור צום. יש לו כמה גרסאות, כמות הגרסאות שלו היא ככמות התימנים בישראל, כאילו, אינסופית. הוא מורכב מרוויחה כזאת של מים, חלב, קמח, בדרך כלל גם מוסיפים לו סחוג או סמנה, וזאתר, הזאתר עיקרי בו מאוד. יש לו כמה שמות, זום כמו אפליקציה, חלק קוראים לו מתית, חלק קוראים לו נשוף בתימנית, אבל אחד מהשמות שלו זה צעתר או צ'עתר. את זה אפרת מכירה, אני רואה שהיא מהנהנת.
כן.
הצ'עתר, המילה הזאת, היא בעצם המילה הכי קדומה לתבשיל הזה, וזאת מילה שמוזכרת עוד מתקופת הרמב״ם לתבשיל הזה.
כנראה שהטעם של הזאתר מאוד עז בו.
מאוד עז בו.
עז בו. אולי השם זה מסעד אסבע. לא. אוקיי, אלה היו חמש עובדות?
נגיד.
נגיד. אז אלו היו חמישה דברים שלא ידעתם על הזאתר, וגם אני לא ידעתי אותם על הזאתר. מה שאתה שכחת,
נו.
ותראה אף לבפלה שאני זוכרת,
נו.
אנחנו רצינו לספר למאזינים שלנו, שהם חייבים לספר לחברים שלהם על התוכנית שלנו. איך אתה אוהב שאני זוכרת להגיד את זה?
אני...
כי לוקסי בדרך כלל אחראי על העניין הזה.
אני אחראי לקדם את התוכנית, אני רוצה להגיע לכל בית ובית, לכל אוזן ואוזן.
אז מה שאני רוצה להגיד לכם בעניין הזה, זה שאם אתם נמצאים עם חברים, נוסעים בנסיעה ארוכה, ותמיד אתם אומרים לעצמכם, כשאני אהיה לבד אני אקשיב לאנזל ולוקסי, אין שום סיבה, תלחצו פליי, שגם זה שיושב לידכם יהנה מהעניין, יכיר אותנו ויתמכר. אתה יודע מי יתמכר לתוכנית עכשיו? אתה לא מאמין.
גילה אותנו עכשיו?
גילתה אותנו קצת לפני, מוזר, כי מכירה אותי כאילו, אבל היא עכשיו ממש התמכרה.
מי?
אמא שלי.
סליחה?
כן.
בלה לא הייתה מקשיבה לתוכנית?
בלה לא הייתה מאזינה לתוכנית.
אמא שלי בכל שבת יש לה טקס, מאזינה לפרק של השבוע. ואז מה היא אומרת לי? הקשבתי להרצאה שלכם.
אז יופי, אז עכשיו אם בלה מאזינה לנו, היא בטח אומרת, יא, זה אימא גרועה. אימא, את לא אימא גרועה, פשוט אין לך נסיעות, היא עובדת מאוד קרוב לבית.
אז עכשיו התחילה לנסוע.
הם עכשיו במרוקו, בטיול, שורשים.
כן.
לא באמת.
אז הם הקשיבו לפרק על התמין?
אז היא טסה.
כן.
ופתאום יש לה זמן ונסיעות ארוכות, אז היא כבר האזינה לקרובית, והיא האזינה לבזיליקום, ומאוד נהנתה. כיוונתי אותה לפרקים האהובים עליי במיוחד,
הטירסטנה,
במיה ו...
אני על הדבש.
דבש, אני צריכה, נכון, גם דבש היה פגז. ואז אתמול היא כזה אמרה לי שהיא מאזינה לזעפרן, שזה נהדר להיות במרוקו, להזין לזעפרן, זה נמצא שם בהרבה בישולים.
פייר.
כן, מאוד נחמד. באמת צריך לשלוח אותה לקמעין, לטורפש.
נכון.
נכון. אבל זהו, אז יש לנו מאזינה חדשה. ואם אתם רוצים להיות בלה, ספרו גם אתם לחברים שלכם עלינו.
ספרו לחבריכם. טוב, אפרת, היום אנחנו בזעתר. מה הסיפור שלו? מי הוא הזעתר?
שאלה מצוינת, אורן. שאלה נפלאה, אחת השאלות היותר טובות בתולדות התוכנית, ואני אסביר לך למה.
חשבתי עליה לגמרי לבד, על השאלה הזאת.
כי היום אנחנו, מה שנקרא, מתחילים מהר ומשם מגבירים. כי אחד הנושאים הכי מרתקים בעניין הזעתר, זה שכשאנחנו אומרים זעתר, לאיזה צמח אנחנו בכלל מתכוונים. כי כנראה שלא כולנו בעולם מתכוונים לאותו הצמח.
אוקיי.
אז נתחיל במשפחה, להסביר מה זה המשפחה.
כן.
מדובר בצמח ממשפחת הספטניים, משפחה שיש בה מעל 200 סוגים וכ-3,500 מינים, שרובם גדלים פה באזור הים התיכון, גם במרכז אסיה, ובחלקים הרריים של אזורים טרופיים. עכשיו, המשפחה הזאת היא משפחה של עשבים, בדרך כלל ריחניים, כלומר כאלה שמכילים שמנים מטרים ריחניים, שלכל השמנים האלה יש בעצם תפקיד למנוע מחיות שאוכלות צמחים לאכול אותם.
להם זה לא טעים.
בדיוק, אז אמנם הריח הזה הוא שגורם לחיות חובבות עשב ללכת לחפש עשב אחר, אבל זה בדיוק מה שגרם לאדם להתאפס עליהם, להגיד אותם אני רוצה ולטפח אותם בתור עשבי טיבול.
לא יודע, לי זה טעים.
יכול שזה פשוט הדבר היחיד שהכבשה לא השאירה, שהעיזים לא השאירו בערים.
זה גיוני.
אז אוקיי, אז אני אוכל את מה שנשאר. מאוד פולני מצידנו. עכשיו, זו משפחה נהדרת שמאוד קל להרבות, גם מהגיבולים וגם מהזרעים, וזו הסיבה שצמחי הבר האלה גם הפכו בקלות לצמחים שאנחנו מוצאים בגינות אצל בני אדם.
כן.
עכשיו, זו משפחה עצומה, אבל בגדול בני המשפחה הזאת הם תקשיב ותקשיב לי טוב. הזעתר, האורגנו, הלוונדר, הזוטה, משפחת הטימין, המרווה, הננה, וגם החבר שלנו משבוע שעבר, הבזיל.
הבזיל.
רשימה ארוכה ומרשימה של בני המשפחה.
שאת כולה אנחנו מכירים.
נכון, אבל למה הבלגן?
נו.
קודם כל, הבלבול הזה הוא לא רק מימינו. כבר במשנה יש דיונים על זהות הצמח, והרבה פעמים גם שלושה מתוך הצמחים האלה, מתוך המשפחה הזאת, הזעתר, הקורנית, הצטרה, מוזכרים ביחד, מה שעוד יותר יקשה לזהות מי זה הזעתר שמדברים עליו. וככל שהייתה גלות והתרחקנו מארץ ישראל, הזהות המדויקת של הצמח מבחינת היהודים. אבל יש פה אוכלוסייה ערבית שהזעתר הוא בבסיס התזונה שלהם, צמח נכון, מאוד מאוד כן. חשוב, אבל גם אצלם יש איזשהו ספק מסוים בזיהוי, שהאם כשאנחנו מדברים על זעתר, כולנו מדברים על אותו הזעתר. למה?
למה?
כי הזעתר הוא צמח בר, שלאורך שנים בעצם לוקט על ידי לקטים באזורים שונים, וכל אחד ליקט את מה שהיה זעתר, בסביבה שלו. וככה יצא שחלק לקטו צמח אחד במשפחה, כשהם היו נגיד בצפון הארץ, וחלק לקטו צמח אחר במשפחה. כלומר, באזורים מסוימים לקטו למשל את הקורנית המקורקפת וקראו לה זעתר, ובחלק אחר לקטו את האזוב המצוי וקראו לו זעתר. ובחלק את המיורן וקראו לו זעתר. וזו גם הסיבה שתערובות זעתר שונות מאזור לאזור בעולם.
זה עושה המון שכל עכשיו. יש תערובות זעתר שאין בהם זעתר, יש בהם נגיד רק טימין.
בדיוק.
זה הזוי.
זה לא שזה טעות, זה פשוט שזה מה שהם לקטו.
עכשיו אני מבין.
ולכן הם התייחסו לזה כאל זעתר. אבל בוא ננסה לעשות סדר, כי אחרת אני אתחרפן.
בוא,
אונה. אינני יכולה שהטקסונומיה והסמנטיקה לא ברורה.
מזל שמזגתי לך מים.
אגב, כבר זיהוי האזוב שבתנך עורר ויכוחים מאוד 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 ממושכים, ואומרים שמתוך כל הצמחים שנזכרים במקרא, זה הצמח הכי שנוי במחלוקת. מבחינת מי הוא ומה הוא.
נכון.
בשנת 1747 היה איזה חוקר שוודי שקראו לו צלזיוס, הוא הקדיש לזה עשרות עמודי מחקר, ולא הצליח להחליט בסוף.
כן.
אז למה פרסמת, בן אדם?
שאלה טובה.
לא ברור. אבל אפרת חייבת לעשות סדר. אז היום, אחרי שהוא תורבת, כשאומרים זעתר, מתכוונים לאזוב המצוי. מה שנקרא בלטינית אוריגנום סיריאקום, שאנחנו מבינים, כמו שאמרת בחמישה דברים,
כן.
אח של האורגנו,
אח טוב,
אח ישיר,
אח קרוב.
אבל השמות האלה הם רק מ-1980. עד 1980, האזוב בכלל זוהה עם הסוג מיורנה, מיורם, וקראו לו מיורנה סיריאקה. בשנת 1980 היה בוטניקאי שעשה את הסיסטמטיקה החדשה ועשה את הסדר במשפחה, אז האזוב המצוי זה הזאתר, האזוב התרבותי זה המיורן, הציטרה היא האזוב הרומי או האזוב הפרסי, הקורנית היא אולי בכלל זוטה, אל תשאל איזה ברדק, תכף אנחנו נתקשר למלקט שיעשה לנו סדר בבלגן.
אוקיי. Okay.
אבל שאלת שאלה פשוטה, מי הוא הזאתר?
מי הוא?
תלחי בשדה, תראי זאתר איך תזהי.
את הפלגת כמו שאני מפליג, כשאני מדבר על היסטוריה.
אבל זה היה חשוב נורא.
לא, זה
כי
בסדר.
כי זה הבלגן של הזאתר. אתה לא מבין כמה מאמרים יש לזה, שאנשים מנסים להבין מי אתה, מי אתה, מי אתה הזאתר. נכנס לאולפן, אורן לוקסנבורג, שואלתי שאלה, מי אתה הזאתר?
ולכן שאלה מצוינת.
בן אדם, זה מה שעשיתי שלושה ימים, זה הסיבה שהגעתי בלי חמישה דברים. הבחורה נכנסה לפאניקה. קצת פאניקה. אז אם אתם מטיילים בטבע, אז לאורך כל השנה תוכלו לראות את הצמח הזקוף של הזאתר, שהגובה שלו די נמוך, גג 50 סנטים, עם מעלים קצת מעוגלים ככה בקצה שלהם, הם לא שפיצים, צבע אפור ירקרק, והרבה פעמים הם עוד יותר אפורים כי הם מלאים אבק.
או חול,
או דברים כאלה. הוא צומח כל השנה, אבל כמובן שגם לו יש איזושהי עונה, עונה יותר טובה ועונה פחות טובה, שהוא יותר איכותי וארומטי וכזה שפחות. הריח שלו יהיה בסי בזמן הפריחה, שמתחילה ממש עכשיו, בתחילת אפריל, עד סוף הקיץ הפריחה תלווה אותנו, זה עד תחילת ספטמבר, פריחה שהיא כזאת צפופה, קצת דמויית שיבולת בצבע לבן, איפה תראו אותו? איפה לא? בחורש, בהרים, בין הסלעים, כמעט תמיד הוא יהיה בשמש, או טיפה טיפה צל, הוא לא יכול להיות בצל מלא, וגם כשיבש בחוץ, הוא עדיין שמח, הוא מאוד מאוד עמיד ליובש, מאוד מאוד רגיש לעודף מים, זה האזוב.
זה האזוב.
האם תוכלו לקטוף אותו? עוד מעט נעמיק בסוגיה הזאת.
שאלה מעניינת.
אתה רוצה לספר לי אבל מאיפה הוא הגיע לאזור שלנו? בעצם אמרת הוא מפה.
הוא מפה.
הוא מפה.
הוא מפה, הוא מוכר פה כבר אלפי שנים, יודעים שהוא היה בשימוש במצרים העתיקה, מצאו שרידים שלו בקבר של תותנחמון.
גם את זה היה בקבר של תותנחמון?
היה שם הכל, זה היה המזווה של מצרים.
סופר, קברו אותו עם הסופר.
יש איזשהו...
יכול להיות שהוא חזר מקניות בסופר ובדיוק מת.
בדיוק מת. ונפל לארון שלו עם התכריכים והפחלוץ, כן.
זה בכלל לא קבר, זה המזווה שלו.
זה מה, אני אומר לך. שם הוא הסתיר את משהו הכי אוהב לאכול.
מעולם לא נקבר, הוא פשוט נכנס למזווה, ראה שנגמר לו משהו, חטף את כיף לב, וזהו.
יש בוטניקן, בוטניקן אומרים? רגע, אפרת עדיין צוחקת.
המחשבה שלו שוכב במזווה.
מעניין אם הייתה לו עגלה, שהמלקט את הדברים מהמזווה.
כשנגיע לדבר על חומר גלם, עגלת סופר, אנחנו נגיע למסקנה שתותנחמון נקבר עם עגלת סופר.
כנראה. עכשיו יש לי אימג' של תותנחמון יושב בעגלת סופר בקצה הפירמידה למעלה, ומישהו דוחף אותו כזה, ווי, מתגלת שאני מטה. איזה שטויות!
איזה שטויות!
בקיצור, טוב, מה אני אגיד לך? יש איזשהו בוטניקאי רומי, קוראים לו דיסקורדיס. הוא תיעד ומצא שהזאתר היה בשימוש בכל תקופת מצרים העתיקה, יש לו מלא כתובים על זה. היפוקרטס, חבר שלך.
תגיד, אני יכולה לשאול שאלה?
כן.
למה תמיד שאתה אומר היפוקרטס, אתה אומר חבר שלך? כאילו, מה היה בתולדות התוכנית שהוא הוגדר כחבר שלי? לא שאכפת לי.
שש שנות רפואה ומדובר על ממציא הרפואה המודרנית. איך לא עשית את החיבור הזה, אפרת?
שכחתי.
שכחתי.
יו, לוקסי, מה יהיה? וואי. וואו.
שש שנות רפואה והיא לא זוכרת כלום. אבל אני אשלח לה תמונה של איזה שומה, ואני אגיד לה מה זה, והיא תגיד לי, זה היפודרומיס אליקקטוריס.
כן, זה אני זוכרת
הכל. תמרח את זה ואת זה ואת זה. בקיצור, אותו חבר שלה, היפוקרטס.
שנשבעתי בשמו.
נשבעת בשמו, הוא השתמש בזאתר לטפל בהכל. בהכל. מצינון ועד ברונחיטיס ועד פצעים, חטטים, עצבות, כל דבר שהיה. חבר שלי, פליניוס הזקן.
כן.
הוא תיאר עשב טיבול בשם ריגלה וגואנטום, שהפירוש של זה מלטינית זה בוסם מלכותי, זה עשב ששימש את מלכי הפרטים במאה השנייה לפני הספירה, אגב, האימפריה הפרטית, אחת האימפריות הכי מעניינות שיש, תקראו עליה, יש כמובן המון הזכורים לאזוב או זאתר בהתקסים יהודיים תנכים, הוא מוזכר בתנך לפחות 10 פעמים, מה שהופך אותו בעצם לעשב הטיבול הכי מוכר ובשימוש בתנך, הוא מופיע גם בתהילים, הוא מופיע גם בברית החדשה, נגיד, כמו שאמרתי מקודם, אז בטקס הכנת הפרה האדומה, או שהשתמשו בו לטיפול בזיהומי גוף, זה מופיע בספר ויקרא, בספר במדבר, אבל באמת האזכור הכי מפורסם שלו זה הסיפור על בני ישראל, שהשתמשו בקבוצת עלי זאתר, אלפי זאתר, כדי למרוח דם על דלתותיהם כשהם ברחו ממצרים.
כן.
גם דוד המלך
דוד המלך.
דוד המלך, הוא גם שאב מים בססון, וגם איזה רחוב. חברים, אנחנו מתנצלים על התוכנית של היום, אין לה שום קשר לאוכל, רק שטויות, אבל זה גם כיף.
סליחה, למה? הסברתי כבר מי זה האתר.
לא, אבל מה עם רחוב דוד המלך? איזה רחוב זה? מה יש בו? אוכל טוב אין בו.
הרבנות.
שם אפרת רקדה על המדרגות.
פיזזתי.
פיזזתי.
כן.
כן.
נו כן, סליחה.
בקיצור, דוד המלך מדבר עליו בתהילים רשום, תהרני באזוב ונתהר. יש עוד ציטוטים של הרמב״ם וציטוטים מתקופת יהודה וכל מיני דברים כאלה, אבל, אם נכנסתי לתקופת התנ״ך, יש עניין מאוד מעניין בתנ״ך, קושייה.
מה?
קושייה שעולה, האם האזוב שהוא כל כך היה פופולרי אז, זה אותו אזוב שאוכלים היום. כל מה שאמרת. הכל נובע מאיזשהו משפט על שלמה המלך שאומר, וידבר אל העצים, מן הארז אשר בלבנון, ועד האזוב אשר יצא בקיר.
כן.
אבל זאתר לא יוצא בקיר.
נכון.
זאתר לא צומח מקירות, וכשדיברו אז על קירות, חשבו שדיברו על חומות. מה כן צומח על קירות, או על חומות? יש שבעה מינים מוכרים שצומחים על הכותל המערבי בעצם. זה הקטליזטור שלנו. ואחד מהם הוא הצלף.
נכון.
הצלף הקוצני.
כן.
שלפירות שלו קוראים אביונה. ואביונה זה אורגזמה נשית. את צריכה פעם לעשות לי סדר בדבר הזה, איך האורגזמה הגיעה לצלף הקוצני.
כן, רשמתי בפניי.
הלכתי רחוק, אה?
בוא נעשה פרק על צלפים.
או על אורגזמות. בקיצור, לא הצחיק אותה.
אני יכולה לעשות פרק על מאכלים שגרמו לי לאורגזמה.
או, נראה לי עשינו כזה, כבר הביסים הכי טובים.
כן.
הלכתי רחוק, בקיצור, היו חוקרים שחשבו שמדובר בכלל בצלפים, ולא בצמח שאנחנו היום מכירים כזאתה, אבל במחקרים יותר מאוחרים, הבינו שהמילה קירות לא מדברת על קירות, לא של בתים ולא על חומות, אלא היא מדברת על סלעים. סלעים טבעיים, וזה כבר עושה שכל.
נכון.
אז זה ההיסטוריה של הזאתר, וזה הצצה קטנה לזאתר התנכי שלנו, כי הוא באמת היה חשוב מאוד, גם בתקופה ההיא, וגם עד היום בעצם, בכל מה שקשור לתנך. ואני חושב, אמרת מקודם שהוא צמח מוגן.
כן.
הוא צומח על סלעים, הוא צומח בצידי הדרך, הוא עדיין מוגן, מה הסיפור שם?
זו חתיכת סיפור. זה העניין של הזאתר כצמח מוגן. תראה, ב-1977 הכריזו במדינת ישראל על צמחים מוגנים.
כן.
צמחים שאסור לקטוף.
חוק הגנת הצומח.
כן.
כולם שמו עליו.
הייתה רשימה אחרת, אגב, של צמחים בסכנת הכחדה, ושם הזאתר לא היה.
עדיין.
כשהליכוד עולה לשלטון, ב-1977, שר החקלאות הוא אריאל שרון, ואחד הדברים הראשונים שהוא עושה, זה מכניס את הזאתר לרשימת הצמחים המוגנים. וזה אולי קצת מביא אותי לסוף הדיון, כאילו התחלתי מה שנקרא מהמחלוקת. כי זה קצת מעלה סימן שאלה, מה היה כל כך בוער להכניס את הזאתר לרשימת הצמחים המוגנים.
האם הזאתר היה צמח בסכנה?
זהו, שמעולם לא נעשתה איזושהי עבודה שמוכיחה שהזאתר נמצא בסכנת הכחדה.
אוקיי.
כמובן שיש בישראל בעיה של תיעוס וערס יערות, ושטחי המחיה הטבעיים של הזאתר הולכים ומצטמצמים ככל שיש יותר ויותר בנייה.
כן, ברור.
וכמובן שאף אחד לא רוצה שאנשים יצאו לטבע ויקטפו את זאתר הבר בכמויות מסחריות. כלומר, לראות עכשיו מסעית שמאמיסה טון זאתר, זה לא דבר שיעשה טוב לאוכלוסיית הזאתר במדינת ישראל, זה בטוח. אבל, במסורת הערבית ובבישול הערבי, היציאה לטבע וללקט את הזאתר היא חלק בלתי נפרד מהתרבות שלהם.
ברור.
ללקט אותו, בחלקו להשתמש בצורת טריית, חלקו לייבש, לשמר ולהכין את אותה תערובת זאתר מפורסמת, וברגע שאתה מכריז על משהו כזה כצמח מוגן, בעיה, אתה לא יכול לעשות את זה.
וזה צמח וואחד חשוב.
וזה צמח מאוד מאוד חשוב.
כן.
עכשיו, מרתק לקרוא את זה, יש עבודה מעניינת מאוד של עורך דין בשם רבי אגבריה, כדאי לכם מאוד לקרוא אם אתם רוצים להעמיק, זה נקרא מאבק עקוב מזאתר, עקוב עם כף.
כמו הצמח.
למה?
נו.
כי גם העקוב באיזשהו שלב נכנס לרשימת הצמחים המוגנים. אתה יודע אגב מתי זה קרה? כששרון היה שר להגנת הסביבה. זה אחד המהלכים שהוא עשה כשר להגנת הסביבה.
אז האם בעצם הכותרת היא, ניסינו לקחת את הזאתר מהמטבחים הערבים כדי לעשות להם דווקא?
זה הטענות. אתה יודע, אנחנו לא תוכנית שמנסה לתת איזושהי אג'נדה פוליטית, אבל אי אפשר לדבר על זאתר בלי להציף את הסימן שלה המאוד מאוד גדול שמרחף מעל העניין הזה. כי אם אתה מסתכל לאורך ההיסטוריה, היו מאות ערבים שקיבלו כנסות מאוד מרשימים על כתיף של זאתר. אבל אפילו לא יהודי אחד.
אוקיי.
ואם תגיד בסדר, אבל הם כותפים והיהודים לא, זה לא ממש מדויק. כי אם תסתכל על כמה יהודים קיבלו כנסות על כתיף כלניות, שאפו צמח מוגן, גם אין כל כך הרבה. ואז יש באמת נשאלת שאלה, האם אין פה איזשהו ניסיון לגרום לאוכלוסייה מסוימת להפסיק לבצע אקט שהוא בבסיס התרבות שלהם והקולינריה שלהם, שאם זה נכון, זה...
אבל זה מרוע טהור, אין שום סיבה, זה לא שכאילו נשאר לנו יותר, או אנחנו לא מרוויחים מזה, אנחנו רק עושים להם דווקא.
ככה זה מרגיש. זה ככה. ככה זה מרגיש. וואי עכשיו, וואי. באוגוסט שלפני שנתיים יצאה תקנה חדשה, שמאפשרת לקטוף את הזאטר, פשוט בכמויות מדודות לשימוש אישי.
כמו קנאביס. שימוש אישי זה סבבה.
אז זה כאילו קצת עושה את העניינים יותר בסדר. אבל אני מדמיינת לעצמי, בן אדם שיוצא לטבע וכותף זאתר, וצריך בראש שלו לחשוב, יגשו אליי מהפיקוח או לא יגשו אליי מהפיקוח? טוב, אז אני כבר לא אכתוף, כי אני לא רוצה להסתבך. קיצור, סוגיה לא פשוטה, שאני חושבת שאני אשמח מאוד להעמיק בה, וזה אחד הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עכשיו עם המרואיין הראשון שלנו להיום.
שהוא?
אנחנו מתקשרים ליתיר שדה, מורה לתורת הליקוט ואנתרופולוג סביבתי, אחד הלקטים המפורסמים והמשובחים והידענים בישראל. בוא נתקשר עליו.
מעניין אם השם הוא על שם העבודה, או העבודה היא על פי השם.
זה כמו נתיב דודאי, זה אנשים שהקריירה בוחרת בהם ביום שהם נולדים. ההורים שלהם בחרו להם את הקריירה.
בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום לך, יתיר שדה, מה העניינים?
וואלה, האמת, גם טוב.
גם טוב, אבל לא רק טוב.
יותר טוב אם לא היו פרות בעולם.
למה, מה פרות עשו?
נכנסת בפרה?
תשמעו, אני מסתובב עכשיו כל היום בניסיון נואש למצוא מקום לליקוט, במקום המקום שכמו לו שלשום נכנס אליו עדר פרות, וכרגע אין שום סימן של קצה קצהו של צמח שהייתי רוצה לקט שם.
וואה, זאתר לא הרחיק אותם.
וואו.
האמת דווקא הזאטר נמצא שם בכמויות גדולות, אבל כל מה שמסביבו הולך ונעלם.
כן, כי הן לא אוכלות את הזאטר, נכון?
מעדיפות דברים אחרים.
תגיד, קודם כל לכל מי שחי בפלנטה אחרת ולא מכיר אותך, אני לא ברור לי איך זה קורה, מאיזה אזור אתה בארץ? איפה אתה נוטה ללקט?
אני גר כרגע בחריש, אני מאזור קרקור כבר כמה שנים טובות, במקור אני מקיבוץ כפר מסריק, אז אני מלקט בכל הארץ בעצם.
אוקיי, אז עכשיו איפה אתה מנסה ללקט והפרות מפריעות?
עכשיו אני הייתי באזור רמות מנשה, שבו מלקטות רוב העונה את הקוב והזאטר, וכרגע אין מה ללקט שם. כל מה שהיה או נאכל על ידי הפרות, או נרמס על ידי הפרות.
אוקיי, אז רגע, לפני שניכנס לליקוט זאטר בטבע, יש איזשהו סיבוך שאפרת העלתה מקודם עם הזהות הבוטנית של הזאטר. למה יש את הבלבול הזה בעצם?
בעצם המילה זאטר בערבית, שאגב, היא מתחברת יפה גם למקור הרומי שלה, היא מחוברת בעצם, מקור השם זה האל סאטורן, שהיה אל הקציר במיתולוגיה הרומית. אז הזאטר בערבית מתייחס בעצם גם לתבלין הזאטר, שהוא תערובת די דומה, אבל גם משתנה בהתאם למיקומים השונים ולאוכלוסיות שמכינות אותה. זה צד אחד, והצד השני זה באמת צמח שנקרא זאטר, שבדרך כלל הכוונה, כשתשאלו מלקטות פלסטיניות למה הכוונה בשם זאטר, הם יגידו לכם שמדובר באזוב המצוי. ככה אנחנו קוראים לו בעברית. אגב, זה מעניין, בלטינית השם שלו זה אוריגינום סירייקום, כלומר, האורגנו הסורי.
מהמם. אבל נכון שבאזורים שונים אומרים זאטר, אבל מתכוונים לצמחים שונים?
כן, אז זאטר כזאטר זה בדרך כלל יהיה האזוב המסורי, אבל יש את הזאטר הרומי והזאטר הפרסי, שהם הקורנית המקורקפת והצטרה הברודה. שניהם בעצם קרובים מאוד לאזוב המסורי, שמפזים חומרים פעילים דומים, חומרים ארומטיים דומים, בעיקר פימול וקרבקרול, ויש להם טעמים מאוד מאוד דומים.
אוקיי. עכשיו, אתה עשית את עבודת המאסטר שלך על זאטר.
נכון, האמת לא רק על הזאטר, אני כתבתי עבודה במסגרת מחקר שנערך בבית הספר פורטר ללימודי סביבה, על מלקטות פלסטיניות שמלקטות צמחי בר שהם נכס צאן ברזל במטבח המקומי, והפכו ברבות השנים מכל מיני סיבות למינים מוגנים.
זה משהו שאפרת העלתה מקודם, שבאמת הזאטר הוא צמח מוגן, אבל ייתכן שמדובר בכלל באקט פוליטי. מה אתה אומר? זה בצדק?
מה זה ייתכן? זאת אומרת, 130 עמודים של עבודת המאסטר שלי די מאששים את ההנחה הזאת. שבעצם אנחנו לא מוצאים אקדח מהשן, זאת אומרת, אין איזה פרוטוקול של איזה ועדה סודית שבה נאמר על ידי מישהו, בואו נגביל או נאסור על הליכוד של הזאתר כדי למנוע תנועה או גישה לשטח או הדרה מהמרחב ומהשטחים הפתוחים, אבל בפועל אנחנו מראים שם שזה מה שקורה. כלומר, טיפית לגבי הזאתר, שהוא מצוי עד נפוץ ברוב אזורי הארץ, כל האזורים שהם תחת הכותרת של החבל הים תיכוני, הוא הופך למוגן לא משום שיש איזשהו איום אקולוגי שנשקף לו, אני אסייג ואומר, לא נשקף לו איום אקולוגי כתוצאה מליכוד יתר שלו, אלא מסיבות אחרות לגמרי.
מעניין, איזה סיבות?
צמצום של שטחי המחיה שלו, צמצום של בתי הגידול הטבעיים,
כן.
שבהם האזוב המצוי מתקיים. אבל לא מצאתי שום הוכחה לכך ש... קטיף של הצמח הזה, אפילו קטיף אינטנסיבי, עם כמה שאני לא אוהב את זה, אבל לא הצלחתי למצוא שום עדות לכך שיש איום אקולוגי שנשקף לצמח כתוצאה מליקוט שלו.
אז באמת הוא קיים בטבע, יש אותו. חי נושם בועט ואין מחסור. באמת אבל שינו את התקנות.
אז באוגוסט לפני שנתיים רשות הטבע והגנים, אגף מומחים שלה, פרסמה איזשהו נייר עמדה. מסמך הזה בעצם קובע שאנשי הרשות לא רואים טעם באכיפה של האיסור על קטיף הזאתר כפי שהוא מתבצע כיום, והם ממליצים בעצם למקד את האכיפה או את האיסור סביב ניקוד מסחרי של הצמח, כלומר להגביל את הקטיף שלו לכמויות מדודות.
אוקיי, אז מותר לנו כבר ללקט בשביל עצמנו, אז אם אנחנו יוצאים לטיול ורואים זאתר בעצם, איך נדע שהזאתר הוא באמת זאתר?
קודם כל זה פודקאסט, בלי אמצעי חשב ויזואליים, זה קצת קשה להראות לאנשים מה בדיוק לחפש, אבל פה יש לי פטנט שתמיד עובד.
בשביל זה התקשרנו אליך, מומחה מספר אחד.
זהו, פעם שאנחנו כבר יודעים פחות או יותר איך נראה הזאתר, הדרך הטובה ביותר לוודא שמדובר באמת בזאתר, זה פשוט לקטוף כמה עלים למולל ולהריח. הארומות המאוד מאוד חזקות של החומרים הארומטיים שהזאתר, בעיקר הטימול והקרבקרול, שיש להם ריח של משהו שנע בין טימין לזאתר, ואפשר יכולים לפי הריח לזהות במי מדובר.
כן, כלומר, ולא קיים חשש של זיהוי שגוי, נכון? גם אם נטעה, אין ממש צמח שנראה דומה ועלול להרוג אותנו.
לא, לא סביר שזה יקרה.
אוקיי.
זה צמח למלקטים מתחילים, אני חושב. אין פה יותר מדי חשש לטעות שתהיה פטאלי.
צמח עם גלגלי עזר. תגיד, אז כאחד שהקדיש את חייו לזאתר פחות או יותר, מה אתה אוהב להכין מזאתר?
האמת שהתבלין הזה נכנס אצלי כמעט בכל מקום. זה מעניין, לפני כמה שנים נסיתי בירדן והגעתי לאיזשהו כפר בסדרת ההר המרכזית של ירדן. וזאתר הוא ממש לחמה עניה שמה. זאת אומרת, לוקחים חתיכה של פיטה, תובלים אותה בשמן זית עם עלי זאתר חושים. וזו ארוחת הבוקר, הצהריים והערב של הילדים המתבגרים והמבוגרים שם. אז אני אוהב את זה פשוט ככה, אני אוהב את זה במאפים. אני לא אוהב לבשל איתו כל כך, כי הרבה פעמים הוא יאבד חלק גדול מהארומות שלו. אז אם אתם כבר מבשלים איתו, בדומה לטימין ומאורן וכל החבורה הזאת, כדאי להכניס את העלים לתבשיל לאחר גמר הבישול, כדי שהוא יחלט פנימה ולא יתבשל שם.
כן. כמו הבזיליקום.
ממש.
כן. ובטבע, נגיד, יצאתי לטבע, בטיילת ביום שבת עם המשפחה. טוב, אני יודעת מה אני צריכה לעשות, מה אני שואלת. אני צריכה להביא סאג' ואני צריכה להביא בצק ולתקוע בזאת הרבה בצק.
שמן זית.
שמן זית.
כן.
לא צריך יותר כלום.
זה כל כך פשוט. באמת, אני חושב שאתם, אני עוקב אחרי התוכנית שלכם לא מעט. אתם עושים עבודה חשובה מאוד, שבעצם מנגישה לא רק חומרי גלם, אלא גם את הדבר הזה שאנחנו מנסים לקרוא לו היום מטבח מקומי, ועד לפני כמה שני עשורים לא דיברו עליו בכלל ולא כך ידענו מהו, אני חושב שהזאתר הוא האסנס של המטבח המקומי.
וואו, לגמרי.
במרחב הלבד.
לגמרי, שנינו מסכימים איתך.
מסכימים לגמרי, אני חושבת שזה באמת, אולי הפטרוזיליה יותר נפוצה במקררים שלנו, אבל הזאתר הוא המקומי האמיתי.
נכון.
ואני חייבת להגיד אבל באמת שהתחקיר לפרק הזה, לי הוא לא היה פשוט, כלומר, העובדה שהוא היה מאוד מאוד חשוב לאורך ההיסטוריה, גם בתנ"ך, גם בתרבות היהודית, וגם עוד מאוד 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 חשוב בתרבות הערבית, ושיש פה קונפליקטים סביבו, אותי זה מבאס.
זה באמת תופעה מעניינת. חברה טובה שלי, אבנה קנן מכפר קר, אומרת לי, אני מרגישה כאילו מישהו הניח גדר בלתי נראה ביני לבין הטבע, ואני יכולה לגשת, יכולה לראות, להתפונן, אבל בשום פנים ואופן אני לא יכולה לקטוף ובעצם לממש זכות שהיא זכות כמעט טבעית מבחינתה.
כן.
לגשת לחומר גלם שנמצא בנחלת הכלל, שהיא יודעת איך להשתמש בו, וכמו שהיא מציגה את זה, חשוב מאוד לשמור על הזעתר ועל העקוב, אבל למי שהוא שם למעלה קצת פחות חשוב לשמור על ערכי היסוד של התרבות שלי. צובט
מלא. לגמרי. אתה יודע מה, ובאמת זה מוביל אותי לשאלה אחרונה, שאם אנחנו עכשיו כבר מותר לנו הרי ללקט אותו, איך מלקטים אותו נכון? כדי לא לתלוש אותו מהשורש, כדי לאפשר לו לגדול שוב בעונה הבאה.
קודם כל, בכל צמח שאני מלקט, אני מלקט אך ורק את אותם חלקים שבהם מתרכזת כרגע מירב החיוניות, הויטליות שלהם, שזה אומר סביב קודקוד הצמיחה. שם הוא יהיה עסיסי יותר, ארומטי יותר, ויש פה גם איזשהו היבט אקולוגי, כי אם אני כותף אותו בנקודה שבה הוא עדיין גמיש ורח, זה יאפשר לו מרחב צמיחה נוסף עוד באותה עונה, והוא יוכל להמשיך ולהתפתח גם במידה ואנחנו מבצעים איזשהו תהליך של גיזום כזה. אז מה שנורא נורא חשוב זה באמת לשים לב שאני לא כותף את החלקים המעוצים, היבשים והציביים, אלא אך ורק את הענפים הצעירים, הירוקים, הגמישים, שעליהם יש הרבה מאוד עלים ירוקים וטריים. ואני גם אגיד דבר נוסף, אנחנו בעוד בערך חודש נתחיל לראות את הזאטר בפריחתו. יש לו פריחה משגעת שהיא גם נפלאה מבחינת שחרור של דבורים לצוף, ויש איזשהו דבר חשוב שלמדתי ממלקטת שהכרתי באזור קיבוץ הרדוף, יש שם איזה כפר בדואי ליד, לא כל כך מוכר, והיא אומרת שאת הספטנים למיניהם היא מלקטת אך ורק בפריחה. ואז בעצם הריכוז הגבוה ביותר של חומרים ארומטיים נמצאים בצמח, לכן הוא גם מתאים יותר לשימושים הרפואיים שלו, שלא דיברתי עליהם, אבל הם באמת מאוד מאוד מגוונים. חברים אמרו לי פה שהם צנחו למשכב בגלל, בחורף, בגלל קורונות, שפעות, הצטננויות, על החום, הגרום כואב, ובדרך כלל מה שהם לוקחים מעבר למה שהרופא רושם להם זה שמן אורגנו. והשמן אורגנו הוא שמן שמיוצר בחול, שמן אתרי שמופק מהאורגנו האירופי, ויש בו המון תכונות רפואיות שנחקרו רבות, כלומר הוא גם אנטיספטי, מטווח רחב מאוד של פתוגנים, טפילים, חיידקים, וירוסים, הוא יודע לקטול אותם יפה, ולכן הוא מעולה גם לכאבי גרון, אבל יש בו גם הרבה מאוד איכויות שקשורות ברענון של הנשימה, תקיפה של מזהמים שנמצאים בדרכי הנשימה, כאבי פטן, שלשולים, כל מיני זיהומי מעיים. אז אמרתי, הם משתמשים בשמן האורגנו, אבל מה שהם פחות יודעים, שהאזוב מכיל חומרים מאוד מאוד דומים לאלה שנמצאים בשמן האורגנו, אבל בריכוזים גבוהים יותר ובתמהיל מאוד מדויק, והוא אפילו יותר אפקטיבי מהאורגנו לטיפול בחלק גדול ממחלות החורף שאנחנו סובלים מהם, וגם מכל מיני תחלואי מעיים למיניהם.
חשוב מאוד.
טוב לדעת.
כן.
יתיר שדה. המון 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 תודה שהקדש לנו מזמנך.
המון תודה.
איזה כיף, אני כך שמח שהתקשרתם.
אתה שמח, אתה יודע איך אנחנו מאושרים. כן. ממש.
אז אני עכשיו זורק אליכם כפפה, ואני מזמין אתכם לבוא להצטרף אליי איזשהו סיור ליקוט בקרוב.
וזה חייב להיות עכשיו, כי זהו, זה העונה. קיץ הרי...
סוף אפריל, שבת האחרונה של אפריל, יש לנו סיור בחוף הים, סמכים מאוד מאוד מתפגים,
אין איזה עכשיו משהו בטבע, בירוק, אני תמיד איך שפשוט מתחיל החמסין הראשון, אני נכנסת לפאניקה, פאניקה, פאניקה שהולך להיגמר לי האביב וזהו, ואני הולכת לתקופה הזאת, הנוראית הזאת, של הבגדים הקצרים והקרם הגנה.
זה קשור,
קיץ קשה. אנחנו באים,
בסוף נגיע לדצמבר ויש גשם.
אנחנו קובעים, אנחנו ממש סוגרים את הדבר הזה, ואנחנו קובעים את הדבר הזה, את התוכנית הזאת. תודה רבה, יתיר שדה.
המון תודה.
תודה, להתראות.
ביי.
אז מעניין, יתיר דיבר על היתרונות הרפואיים של הזאטר, ובאמת, יש המון זנים של זאטר וזנים של אורגנו שקיימים. ודווקא פרופסור נתיב דודאי, שדיברנו איתו...
שאגב, גם הוא חוקר מאוד גדול בתחום הזאטר.
כן, אז הוא מגדולי מפתחי הזנים בארץ, ואחד הזנים שהוא עבד עליו, שהוא נחשב הצלחה אדירה, היא זן בשם הזובזובית.
הזובזובית?
הזובזובית.
זה מאוד חמוד.
שזה איזשהו שילוב של אורגנו וזאטר. כי מה שקורה, אורגנו, כשכותפים אותו, הוא משחיר, זאטר לא. אז עשו איזשהו שילוב ביניהם, כי מה יש לזאטר שאין לה אורגנו? יש בו הרבה יותר את החומר האנטי-דלקתי הזה.
אז למה היו צריכים להחליט זה עם אורגנו?
כי זה זנים שמיועדים לייצוא לחול, וזה זנים של אורגנו בעצם, שבחול, באיטליה נגיד, צורכים אורגנו, רוצים אורגנו, לא רוצים זאטר, אבל רוצים משהו שלא ישחיר, ורוצים משהו שיש בו הרבה יתרונות רפואיים.
הבנתי.
וחזרנו גם על איזושהי תרכובת בשם קרווקרול, בשיחה עם יתיר, הוא ציין את זה, זה איזשהו פנול. זה חומר, כמו שהוא אמר, גם אחראי על הריח, אבל יש לו יתרונות רפואיים מפה ועד להודעה חדשה. נגיד, ציינו שהוא טוב למערכת העיכול, כי ההשפעה שלו על הפרוביוטיקה במערכת העיכול שלנו היא מינימלית, הוא כמעט ולא משפיע. אז הוא מביא את היתרונות שלו, יתרונות אנטיספטיים ואת כל שאר הדברים שהוא מביא איתו, אבל הוא לא פוגע בעצם במאזן הבקטריאלי במעיים שלנו.
אוקיי.
ולגבי היכולות האנטיספטיות שלו, יש מחקר שגילה שקרווקרול מנקה יותר טוב סלמונלה מעגבניות וענבים, היה מחקר על עגבניות וענבים ספציפית לשווקים.
אוקיי.
לעומת כלור, שזה מה החומר שמשתמשים היום לנקות כאילו פירות וירקות, שעושים להם את השטיפה הראשונית הזאת.
אז מה אני אמורה להשרות את הירקות והפירות במים עם זאטר?
אני לא יודע. אני מניח שבעתיד ימציאו חומרים שהם הרבה יותר ידידותיים לסביבה,
והם פועלים
הרבה יותר טוב, ואני אומר לכם, יהיו מבוססים על זאטר.
יפה שעה אחת קודם.
כן.
נכנסת. יש פודטק כזה, אני נכנסת. לא יפספס את ההזדמנות.
אנחנו מחפשים פודטק להשקיע בו.
אנחנו מתים למצוא פודטק.
אנחנו מוכנים
להיות... מה זה להשקיע? לוקסי, אנחנו רוצים להיות הפרזנטורים.
ולא רק.
מה זאת אומרת ולא רק?
פרזנטורים ולא רק. אנחנו אשכרה רוצים כאילו...
אנחנו רוצים לעבוד בזה. אנחנו רוצים פודטק שרוצה שני אנשים, שאחד שף, השנייה ממש ממש סבבה בלספר את הסיפורים של הדברים האלה, ולעטוף את זה בתוכן. רוצים?
רוצים.
יאללה. לוקסי, אבל רגע, יושב לי משהו על הראש להגיד לך.
נו.
אמרת מקודם שההחלאה בין האורגנו לזאתר נקראת אזובזובית.
אזובזובית.
זו הזדמנות מצוינת בשבילי שנייה לעשות סדר בשמות.
אוקיי.
למה אזובזובית? כי זאתר בעברית, כבר הזכרנו כמה פעמים בתוכנית, זה האזוב, האזוב המצוי.
כן.
רוב האנשים יודעים שהזאתר הוא האזוב, אבל הם טועים לחשוב שהאורגנו בעברית זה אזוביון. הרבה אנשים חושבים שאורגנו בעברית זה אזוביון.
אוקיי.
טעות.
טעות.
האורגנו הוא אזובית.
אזובית.
ולכן אזובזובית זה אורגנו זאתר פשוט בעברית.
הגיוני.
אבל יש כזה צמח אזוביון.
ומה הוא?
הלוונדר.
לוונדר זה אזוביון.
כן.
יאללה.
עכשיו, עוד משהו מאוד מגניב, שאם כאן מדברים על שמות, הוא אמר הרי יתיר שדה הסביר באמת שמקור
המילה... וכמו הסקי של הפולנים. לוינסקי, מרקבסקי, זה כאילו, אוקיי.
נכון, יתיר אמר שבאמת מקור המילה זאטר קשורה לסטורנה בלטינית, מאוד בעניין לראות גם את הדמיון במילים בין זאטר, סאטר, לציטרה, שהיא קרובת משפחה. זה גם איזושהי נקודה מאוד מעניינת.
נשמע כמעט אותו דבר בעצם.
כמעט נשמע אותו דבר, ובאמת מה זה קרובת משפחה לגמרי.
כן, אחות.
הרי יש כאלה שמזהים את הציטרה הוורודה כזאתר.
כן.
אבל יש לי עוד משהו לדבר, עוד התפלפלות קלה בעברית.
התפלפלינה.
הזכרת מקודם את המשפט הזה, אם בארזים נפלה של הבת, מה יגידו אזובי הקיר?
גברת פלפלת, כן.
יפה. את המשפט הזה שמביא את הניגוד בין הארז הצמח המפואר והמובחר לבין הצניעות של האזוב. אז קודם כל, המשפט המקורי, רק שתדע לך, זה לא מה יגידו אזובי הקיר, אלא מה יעשו אזובי הקיר. זה בכלל המשפט הנכון.
כי אזובי קיר לא מדברים.
באמת.
נשמע מאוד הגיוני.
כן, בדיוק. אבל המשפט הזה ועוד כל מיני פסוקים שכתובים בתנך, כמו המשפט שהזכרת על שלמה המלך,
כן.
הם גרמו לאנשים לאורך שנים לחשוב שאזובי קיר זה תחב.
נכון, משתמשים במילה אזוב, לתאר תחב ירוק כזה שצומח כאילו בין החורים של ה...
לוקסי, זה ברמה שאם תעשה גוגל טרנסלייט למילה אזוב, בעברית, יעלה מוס, תחב. כן. עכשיו, איך הטעות הזאת בכלל קרתה? אז כמו שהזכרת מקודם, נכון, שהאזוב היה כתוב שהוא מבצבץ מהקירות?
כן.
ואז כאילו, הפרשנות היא שבעצם לא התכוונו לקירות, אלא התכוונו לאבנים, או לסדקים באבנים.
כן.
או אפילו לחלק התחתון של חומה, שם כן בהחלט אזוב יכול לצמוח.
מה רקפת?
ממש. אז צריך לזכור שאזובי הקיר זה זעתר, וזה ממש 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 לא תחב. תחב זה צמח אחר לגמרי, ממש לא מגיע לו הרספקט של זעתר.
הוא נורא יפה, אבל לא כדאי לאכול אותו, הוא לא טעים.
הוא לא טעים, הוא יפה, אני מתה על זה, זה כזה נעים, זה כמו פלומה כזאת, זה מאוד מאוד כיף.
אני מתה עליו.
העניין זה שהטעות הזאת כבר כל כך מושרשת בשפה העברית. יש כל כך הרבה יצירות של אומנים ידועים, שמשתמשים במילה אזוב, כתחב. ומתייחסים לתחב. כאילו יש את השיר של גאווה של דליה רביקוביץ', זה אחד השירים שהכי אהבתי, שלמדתי לבגרות בספרות.
גאווה, פרייד?
אפילו סלעים נשברים, אני אומרת לך, ולא מחמת זקנה. שנים רבות הם שוכבים על גבם, בחום ובקור, שנים כה רבות, כמעט נוצר רושם של שלווה. אין הם זזים ממקומם, וכך נסתרים הבקיעים, מעין גאווה. שנים רבות עוברות עליהם בציפייה, מי שעתיד לשבור אותם עדיין לא בא. ואז האזוב מסגשג, האצות נגרשות, והיה מגיח וחוזר, ודומה הם ללא תנועה. עד שיבוא כלב ים קטן להתחכך על הסלעים, יבוא וילך, ופתאום האבן פצועה. אמרתי לך, כשסלעים נשברים, זה קורה בהפתעה, ומה גם אנשים.
וואו.
שיר מדהים.
אצות ואזוב באותו משפט, כמעט.
בדיוק, היא מתארת את האזוב כאן כצמח שגדל באזורים רטובים.
כן.
כלומר, טעות לגמרי לא קשור. ועוד שיר אחרון, ואם זה נסיים, כי אני יכולה לחפור לך שעות, כי אתה לא מבין כמה יצירות יש שמשתמשות באזוב בטעות.
נו.
השיר הידוע של נתן יונתן, ארדופים.
אוקיי, את זה אני כן מכיר.
שמה בני בינה, אכל בשעה אחת נשכחת, זיכרונות אזוב שלנו מתרפקים על הקירות.
בבקשה.
בבקשה?
בבקשה, התחב מתרפק על הקירות, האזוב ממש לא.
תרים טלפון לשלומו ארצי. זהו, בקיצור רבות הן הטעויות, ורב גם הרעב, שוב שכחתי לאכול לפני התוכנית. ואתה אמרת לי שאתה מכין לי מתכון הפתעה היום. אז כן. בוא נעשה הפסקה קטנה?
בואי נעשה הפסקה.
הפינה פשוט לבשל משודרת ביחד עם השותפים שלנו לדרך דורות, שעוזרים ללוקסי להביא לי מתכונים טובים וטעימים השבוע.
את זוכרת שישבנו צוות החשיבה על השיתוף פעולה הזה עם דורות, ואמרנו איזה מתכונים נרצה להציג העונה, ואיך נשתמש בכל מיני דברים, ואני ידעתי...
ידעת.
שאני רוצה לעשות משהו עם פיצה. אני פנאט של פיצה, אני מכין הרבה פיצה בבית, הייתה לי פיצריה, את יודעת, כן. יש לי, יש שם איזה...
כן, יש עניין עם פיצה.
יש עניין עם פיצה, אני צריך לדבר על זה עם הפסיכולוגית שלי עכשיו. יש לי טוסטר ואבן אפייה בטוסטר. טוסטר ענק, אבל טוסטר. ולכן הפיצה שלי יוצאת כמו שהיא יוצאת. אמנם, באמת, פיצה מיליון דולר.
לא, זה שאתה עושה פיצה בטוסטר זה הזיה.
כן. יחסית לפיצה של טוסטר היא באמת מיליון דולר. או יחסית לפיצות ביתיות נגיד. אבל אין לי תנור, אין לי טבון, כאילו חלום שלי, אבל גם אין לי מקום להכניס את הדברים האלה בבית.
כן. במטבח.
וזה מחייב אותי שכל השאר, אם אין לי את החום של הטבון, כל השאר שיהיה טופ נוטש.
טופ נוטש.
כמו שאומרים, טופ נוטש.
נו.
אני כבר בגירעון של התנור הזה.
אני כבר ברעב של התנור הזה.
אז בצק אני מכין מקמחים טובים. גבינה, אני קונה גבינה טובה בשוק. אבל הפיצה יש שלושה מרכיבים. יש את הבצק, יש את הגבינה, אבל יש גם את הרוטב. והרוטב הוא מרכיב לא פחות חשוב מהשניים האחרים. ולדורות יש הרבה מוצרים שאפשר להשתמש בהם בפיצות, אז שעשינו לנו את הצוות חשיבה שלנו, יש רוטב עגבניות בזיליקום, יש פסטו, יש בזיליקום קצוץ, כל מיני דברים שאפשר להשתמש בהם בפיצה, אבל יש מוצר אחד שמאחד את כל הטוב שבעשבים.
ספר לי.
זה מוצר שנקרא עשבי טיבול לבישול איטלקי, וזה בעצם תערוב את הסבים שיש בבזיליקום, פטרוזיליה, אורגנו ותימין.
שניים מהמשפחה שאנחנו מדברים עליה היום. שתמיד
לוקחים אותנו למטבח האיטלקי, והיא נהדרת לייצר את הרוטב פיצה הביתי. כי, א', זה תמיד כמות מדודה, קוביה אחת של עשבי טיבול, אז תמיד הטעם הוא נשאר אותו דבר, לא משנה מתי מכינים את הרוטב. ב', היא תמיד זמינה לנו במקפיא, גם לבישול ספונטני, כי אני באמת, בזיליקום יש לי כל הזמן על הגג, אבל תימין לא, נגיד.
דווקא תימין לא?
אני אגיד לך למה, כי תימין נשרף אצלי בשמש.
כי יש לך יותר מדי שמש.
כי יש לי יותר מדי שמש, ואז כשאני רוצה לעשות משהו עם תימין, אני צריך ללכת ולקנות אגודת תימין בשוק.
נורא מעצבן.
נורא מעצבן.
כי תמיד תימין צריך שלושה גיבולים.
צריך שלושה גיבולים, ואז את נשארת עם הזר, ואז את מייבשת את הזר, ואת נשארת עם ערימות של תימין מיובש. אין באמת, כאילו, טעם.
כן.
אז זה תמיד זמין לנו במקפיא, גם לבישול ספונטני.
אגב, אותו דבר נכון גם לגבי אורגנו.
ברור.
גם אורגנו לא צריך הרבה. אם אתה לא מגדל את זה אצלך בבית, אז כאילו, אתה הולך, קונה בוקה של אורגנו.
נכון.
משתמש בחמישה עלים, ובעיה.
והשאר משחיר.
כן, מהר מאוד, מהר מאוד, אגב.
מאוד משחיר, נכון.
כן, אחד העשבים פחות עמידים. אוקיי, אז יש את הקוביה הזאת של בזיליקום, פטרוזיליה, אורגנו ותימין.
תערובת עשבים לבישול איטלקי. עכשיו, יש גם עניין עם העגבניות. אוקיי, בוא נדבר על זה רגע. אני אתן את המתכון ואז נתמקד. שלוש עגבניות גדולות בשלות. או שלוש כוסות של עגבניות שרי צהובות, זוכרת שהכנו אז בסדנה את הפיצה עם הרוטב עגבניות שרי צהובות? זה בקיץ. בחורף, פחית אחת של 400 גרם כזאת, של עגבניות איטלקיות טובות משומרות. Mm-hmm. יותר טובות מהעגבניות שיש לנו בשווקים.
כן.
שתי שיני שום, או שתי קוביות שום של דורות, שתי קוביות של תערובת היסבי טיבול הזאת,
mm-hmm.
שתי כפות שמן זית, זה 2-2-2,
כן.
וחצי כפית מלח.
אוקיי.
Okay. עכשיו, תוכנים את הכל במעבד מזון, ושמים את זה בקוס או בקערה. אני משתמש בבלנדר סטיק, כי אני עצלן, אז אני פשוט משאיר את זה בקוס שתחנתי את זה.
אוקיי.
אם זה מפחית עגבניות משומרות, אין שום בעיה, משתמשים ישר. אבל אם זה מעגבניות טריות, צריכים לחכות. מחכים איזה רבע שעה, ואז הפולפה של העגבניות נפרדת מהמים, נוצרים לנו ממש שני חלקים, חלק תחתון רק עם מים, וחלק גדול עם פולפה כזאת של עגבניות.
אוקיי.
וזה ממש ג'לטיני במרקם, כאילו מדהים. קצף עגבניות נפלא.
ואתה רוצה שניפטר מהמים?
את המים אפשר להשתמש בהם לבישול, תחשוב איזה נהדר לזרוק אותם למרק או כל דבר.
כן, אבל לא צריך אותם.
מכינה לא צריך אותם, כי הם ירטיבו לנו את הבצק, אבל הפולפה שעולה למעלה, וואו, היא מושלמת, היא מושלמת, 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 ובאמת, חוץ מההבדל הזה של קיץ, תשתמשו בעגבניות טריות חורף, תשתמשו בשימורים טובים של עגבניות איטלקיות, מה שלא משתנה זה באמת התערובת הסבים הזאת, שזמינה לנו תמיד במקפיא.
נהדר, יש לי כמה שאלות על מה שאמרת עכשיו.
לכי על זה.
שאלה ראשונה זה, אם אני משתמשת בעגבניות טריות, האם אני צריכה לקלוף אותם?
לא, תוכנים, אבל כאילו,
אפשר לתחון בנינג'ה, שזה
אפשר לתחון בנינג'ה, או הבלנדר סטיק עושה עבודה נהדרת, אם משתמשים
אני לא אוהבת כקליפות, אבל
לא, לא, אין קליפות, לא, את לא רואה, הן מיקרוסקופיות ברמת, את לא מרגישה אותם, אבל את צודקת, כי אם נשתמש במעבד מזון רגיל כזה,
מג'ימיקס,
יישאר קליפות, כן, זה פחות מתאים לזה.
אז או בנינג'ה, או לקלוף אותם לפני.
כן.
ושאלה שנייה, זה רוטב שמתאים, נגיד, גם לבורקס פיצה?
כן, זה רוטב נפלא, כי
ונגיד לפסטה, כאילו, כרוטב לא מבושל לפסטה?
יש עניין, אם זה מעגבניות משומרות, אחלה לפסטה. אם זה מעגבניות הטריות, זה נותן פסטה טובה, אבל אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים, זה לא פסטה ברוטב עגבניות.
כן, כי זה לא
כן, נורא פרשית, נורא כיפית, נגיד עם קרעים של מוצרלה טריה, או ריקוטה מלמעלה, קיצי, נהדר וכיפי, אבל זה לא הפסטה שאנחנו מתכוונים אליה, כשאנחנו אומרים פסטת עגבניות.
יו, עשית לי זה חשק עכשיו עם קרעי מוצרלה, יכול את זה?
כן, אה? וואי, זה נפלא.
איזה כיף איתי כשאני רעבה, כל מה שאתה אומר נשמע לי טעים.
הכל נשמע
לטעים. טעים, טעים.
אז יאללה, בוא ניכנס למטבח.
בוא ניכנס למטבח. טוב, תקשיב.
כן.
אנחנו היום מדברים על משהו, נכס צאן ברזל במטבח המקומי.
כן.
וגיליתי שאני לא כל כך משתמשת בו.
לא משתמשת בנכס צאן הברזל.
לא משתמשת הרבה, כי אני אסביר לך. תראה, אני חושבת שאחת הסיבות שאני לא השתמשתי בו לאורך שנים, זה שהייתי קונה תערובות זאטר, אתה יודע, סתם בחנות רגילה.
כן.
ותערובת הזאטר חייבת להיות מעולה. בשביל שהיא תהיה טובה בבישול.
כשהיא אומרת תערובת, את מדברת בעצם על התבלין שתובלים בו את הבגל הירושלמי.
כן, שאגב, זה הדרך הכי טובה לאכול זאטר בעיניי, זה פשוט לקנות בגל ירושלמי או כל דבר, לטבול בשמן זית, להכניס לתוך הדבר הזה. ולכן כשאני אומרת לך, אני לא משתמשת הרבה בזאטר, כאילו אני לא מבשלת הרבה עם זאטר. אני כן אוכל אותו, אני כן כשאני אארח, אני יכולה להגיש כזה דבר, אבל להשתמש בו כחומר גלם זה לא קורה הרבה. אני כן משתמשת יותר בעלים עצמם.
טוב, את אשת הסבי הטיבול.
זה נכון, אני מאוד אוהבת כהרגלי בכל סלט ירוק שיהיה עלים מכל סוג אפשרי, אז כאילו גם על הזאטר מאוד מאוד מגניב שיהיה שם. ומאז שבבסטה גיליתי את סלט הזאטר, אני מזמינה אותו כאילו המון פעמים כשאני שם.
מה זה סלט הזאטר של הבסטה? אני לא מכיר.
זה פשוט סלט כזה כיפי. זה סלט של המון 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 על הזאטר, שזה קצת בוג'רס בבית להתעסק עם זה, עם ההפרדה של כל העלים האלה. זה מסוג הדברים שבדיוק שאתה אומר, איזה כיף, אני הולך למסעדה שהם יפרידו את כל העלים האלה. כי הם קטנים, עם פלחי פומלה.
אוקיי, כבר אני לא יכול לאכול.
נכון, סליחה. עם שקדים קצוצים?
לא, תוציא לי את העיניים, תמשיכי, כן.
עם שקדים קצוצים, תשים תפוז.
תשים תפוז.
גם אם תפוז זה יעבוד לדעתי. שקדים קצוצים, בצל סגול קצוץ, שאתה מת על בצל סגול, שמן זית עדין, מיץ לימון, מלח פלפל. זהו.
מלא עלים של זאטה,
כן.
פומלה ובצל.
ושקדים קצוצים.
ושקדים. נשמע לי טעים.
זה מהמם.
וואו.
עכשיו, יש
יכול לדמיין, ממש לדמיין את הטעם הזה.
כן, אתה, בדיוק, מאוד ברור מה הטעם של הדבר כן, הזה, וזה כן, מאוד כן. מאוד טעים. זה גם סלט קטן, אתה יודע, זה לא סלט עכשיו שיש לו המון 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 נפח.
כן.
וגם הוא מאוד מרוכז בטעם, אתה עכשיו לא תאכל ערימות של הדבר הזה.
לוקחת כף.
אתה לוקח כף עם איזו גבינה טובה, או יוגורט, פיגוז.
וואו.
לקראת השידור חשבתי על עוד דברים נורא נורא טעימים, כאילו שאי פעם הכנתי מזאטר, אז פעם הכנתי את הסלט זאטר של נוף התמנה, שיש לה סלט של זאטר עם עגבניות חתוכות, בצל גם ירוק וגם רגיל, גרי רימוני שמה שם, פלפל ירוק חריף, אבל עם אותו טיבול, שמן זית, מצלימון, מלח פלפל, וסומק, היא שמה גם סומק, ואז זה באמת גרם לי להבין שכאילו, אפשר לחבר אותו במלא מלא מלא דברים ירוקים שאנחנו רגילים לעשות את זה, פשוט להוסיף את הזאתר on top of things, והוא ייתן תמיד את הטעם המאוד מאוד נפלא שלו.
נשמע כיף.
כן, נשמע מאוד כיף. נגיד, אתה יכול גם לעשות סלט זאתר כזה עם צנוניות למשל, או עם שומר, כאילו, זה יעבוד עם הכל, הסיפור הזה.
בזאתר שאני משתמש, אז פחות או יותר בעלים, אך ורק נגיד על דג נטרי, אבל כל השאר זה באמת שילוב של בצק, גבינה ושמן זית. זה השילובים הבסיסיים שאני מכיר. ואת עכשיו פותחת צוהר.
דג נע עם מלא זאתר.
כן.
נהדר. כן. גם כן, אבל גם פה הייתי מניחה את הדגנה על הרבה שמן זית, ויוגורט כן. קצת, ולימון.
כן. הייתה לי מנה כזאת פעם.
נשמע לי טעים, כן. ממש.
בלי יוגורט, אבל. כן.
מאוד כיף, אתה יודע, להוסיף אותו אפילו לסלט ירקות קצוץ דק, אז גם כן עם עלי זאטר. כל זה אנחנו עדיין באזורים של עלי הזאטר הטריים.
כן.
בזאטר, תערובת הזאטר, אני אוכל לפזר גם אותה, אתה יודע, על איזשהו סלט, ולא משנה איזה סלט. וכמובן עם לבנה, אבל זה כאילו כל כך מובן מאליו שזה כמעט מביך להגיד את זה. יש, חיפשתי לקראת התוכנית עוד איזה רעיונות נחמדים עם זאטר, ומצאתי מתכון שאני כל כך הולכת להכין אותו, של עדינה זוסמן, שהיא אחת המתכונאיות הטובות שיש. היא אמנם כותבת את הספרים שלה באנגלית, אבל היא כתבה את סבבה.
היא אחת מהשפיות הניו יורקריות הטובות שהיו, והיא עלתה לארץ בשביל אהבה. לפני איזה שש שנים.
היא פשוט מדהים. אילוי, 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 ומצאתי כן. מתכון שלה מהספר סבבה, של אופה בזאטר, שהיא לוקחת תפוחי אדמה, מערבבת אותם עם מלח וסומק ושמן זית,
אוקיי.
שמה בתחתית תבנית,
כן.
לוקחת אוף, ומערבבת הרבה 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 קליפה של לימון מגוררת, עם שמן זית,
אוקיי.
ותערובת טובה של זאטר,
היבש,
התערובת
אוקיי.
המיובשת,
כן.
ומורחת את זה על האוף, מכניסה לתנור, תפוחי אדמה עם הסומק, הזאטר על האוף.
אני לא מאמין שאני אגיד את זה, אבל אני רעב.
היא צולה את זה, זה מטורף נשמע, היא צולה את זה עד שזה רח, 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 רח.
כן.
ואז את כל הלימון שממנו יורידה את הקליפת לימון,
היא
סוחטת על האוף, על תפוחי אדמה ומגישה. וזה המתכון, זה לא שעכשיו כאילו צריך ללכת לחפש את זה ברשת, זה המתכון, אבל אם אתם רוצים כמויות מדויקות, חפשו, אדיר.
וואו, נשמע אדיר.
ממש, אה?
כן.
אנחנו עוד לא ראיינו את הדינה.
אנחנו צריכים.
לגמרי. ודבר אחד שכחתי רגע, שהיא גם שמה במתכון הזה, צ'ילי. וזה הגיוני, כי זה נכון שתהיה פה חריפות.
לא, ברור.
מה אתה מכין מזאתר?
אני לא מכין הרבה מזאתר, יש לי תערובת זאתר מדהימה, שקניתי בוואדי ניסנס, ובשוק בוואדי, יש את המעפה זאתר, הכי הכי מושלם בעולם.
איזה?
יש את המואג'נת.
המאפים?
המאפים, זה משפחה כזאת של מאפים, פטייר ומלא דברים כאילו של מאפים, שממלאים אותם בעשבים טריים וכאלה. ויש בוואדי ניסנס מואג'נת חלום. יש בחורה בשם פאטמה, פאטמה ולורנס בוואדי, והיא עושה, אני לא יודע אם את זוכרת, מין, זה נראה כמו רוגלך, זה בצק מגולגל כזה, שממולא בג'יבנה וזאטר. ומתגנים את זה, וזה כמו מיני רוגלך עם קטנים כאלה, פריחים.
ומתוגנים.
ומתוגנים בטעם, המון זאתר וגבינה, וזה טעים, זה הדבר הכי טעים בעולם.
תקן אותי אם אני טועה, אני חושבת שבבצק עצמו יש שם זאתר.
הבצק, מה שהיא
הבצק
עושה,
עצמו
הבצק, הבצק עצמו הוא מזאתר וגבינה, ואז היא פותחת אותו למין עלה גדול, עגול כזה, ואז היא חותכת משולשים, ואז היא מגלגלת אותם, זה לא במילוי.
קרואסונים מתוגנים.
זה נפלא.
נשמע
זה
לי נהדר.
נפלא, נפלא, נפלא. ובאמת, אמרתי לך, אני בא ממקום שזאתר הולך עם בצקים, הולך עם גבינות או חמוצות או גבינות צון, לבנה וכאלה. מה שכן הזכרתי במהלך התחקיר, זה שפעם אכלתי, נדמה לי איתך, פנקוטה עם זאתר, יכול להיות? אני לא זוכר איפה אכלנו את זה. זכורה לי איזושהי פנקוטה כזאת.
אנחנו אכלנו פנקוטה משוגעת עם עשב טיבול של עידית פדידה. האם זה היה זאתר או שזה היה תימין אצלה?
אני לא יודע. עידית, כמו שאני מכיר אותה, יכול להיות שזה יהיה תימין.
אכלנו אצלה ברביבו
סקנד
פלור? כן,
כן, ברביבו סקנד פלור. אבל אני לא חושב שמדובר על זה. אני חושב שזה יותר מעולמות הדוקטור או הנר. בקיצור, פנקוטה, שהוסיפו לה קצת יוגורט למסה לפני שבישלו אותה.
פנקוטה מלוכה?
לא, היא מתוקה. עם עלי זאתר בפנים.
כי אצל הנר אני אכלתי פנקוטה מלוכה.
נו.
עם זאתר.
מלוכה.
כן, שהייתה מופלאה לחלוטין, אבל...
מה היה שם?
לא כל העולם מבין אותה.
לא כל העולם. תשמעי, צריך לפתוח את הראש לפעמים. קשה לאנשים לאכול את המרקם הזה במלוח.
נכון. אני בעיניי זה משגע, אני הרי, כל השאיפתי בחיים, כן. זה שמישהו יתחיל להכין תינוחים מלוכים.
כן. מה היא צריכה את המתוק?
שימה צריכה את המתוק. תוציאו
את הסוכר, תביאו עוד מנה.
אם יש לכם עוד מקום לאכול משהו, אז תביאו לי עם עוד תוכל. וואו.
ואת יודעת מה? יש גם את המנקיש, את הפיתת זאטר בעצם, כן. שכולנו מכירים מהמסעדות המזרחיות של פעם.
מלא שמן זית. פיתה,
מלא שמן זית, שמים על זה מלא מלא זאטר ושורפים את זה על הגריל. אם אני עושה על האש, שזה לא קורה אף פעם, רק בטיולים משפחתיים, פעם בשנה בספטמבר, אני עושה את הפיתות האלה תמיד, זה טעים.
עוד מעט יש יום עצמאות, אולי אני אכין דברים כאלה.
אוי.
מה?
כן?
כן.
כן, יום עצמאות, סיבה טובה, סיבה למסיבה.
ממש.
וואו.
תוסיפו זאטר ליום העצמאות שלכם, לגמרי.
ברשימת הקניות ליום העצמאות.
לא, אני תמיד בתקופה הזאת בשנה מתחיל להיות לי את החשק להגיע כבר למנגל של יום העצמאות, כי תמיד אני זאת שעומדת על המנגל בסוף, כן?
כן.
כן. יש כמובן גם את השנקליש, את הלבנה המיובשת שאכלתי באזור הרי ירושלים, שאותה הם עוטפים בזאטר. ואז זה מגניב, כי זה כאילו כמו אבן יוגורט כזאת, שהזאטר כבר בילט אין.
בילט אין.
ממש.
שניים במחיר אחד. שמטעים.
בא לי, ממש.
אין מה לעשות. אם אנחנו מדברים על זאטר, ערבים יודעים הכי טוב מה לעשות איתו.
נכון? כי הם היו פה, הם שיכולו לבשה איתו. ולכן, לוקסי, נו. מכיוון שאתה ואני כל כך צר עולמנו, וזה כל המתכוני זאטר שעולים במוחנו, אנחנו החלטנו להתקשר היום לפרח רסלן.
המלכה, אולי ראיתם אותה ממש לא מזמן, באחד מפרקי...
המסעדה הבאה.
המסעדה הבאה.
ואולי בפרקים מעונות קודמות של מאסטר שף, שהיא בשלנית מדהימה.
במאסטר שף התאהבתי בה. היא הייתה הפייבוריטית שלי בעונה הזאת. והתחלתי לעקוב אחריה באינסטגרם בשקט בשקט. בחיים לא החלפתי את המילה, רק עקבתי. היא עשתה שם הרי את הפיתה הזאת עם הקעק. פיתה שבפנים דוחפים את
הכנפה.
יש לה מקום כזה. יש לה מקום כזה, נכון.
טוב, בוא נתקשר אליה.
בוא נתקשר, בוא
נבדוק איפה אוכלים את זה.
יאללה. הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום לך.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
אז איתנו על הקו פרח רסלן, יזמית מתחום האוכל. כבר דיברנו עלייך לפני שעלית לשידור, שאורן מעריץ אותך עוד מימי מאסטר שף.
תודה רבה.
אני עוקב אחריך בשקט בשקט.
תודה, אני מעריכה מאוד.
אנחנו מדברים היום על זאטר, עשב הטיבול שאולי הכי מזוהה עם המטבח הערבי, והוא באמת מאוד חשוב אצלכם ומאוד נפוץ גם, נכון? במטבח.
אפשר להגדיר את הזאטר שהוא באמת לב המטבח הערבי בכל הצורות, וחייב להיות בכל מטבח ובכל העונות, ואין.
בכל העונות את אומרת.
בכל העונות. תראה, זה לקט אותו בזמן ובמועד הנכון, לכתוף אותו ליבש אותו, אם לא זמין לנו בעונה הספציפית, בבזה, באביב, בכל העזב, אנחנו דואגים, או כולם דואגים שיהיה להם אפילו בצורה המיובשת בכל ימי השנה, אז מתחילת השנה, עד סוף השנה, עושים דואגים שיהיה כמונה, או כחומר, או כדבר ששומרים אותו במזווה כמונה, ואז הוא זמין בכל ימי השנה.
בקיצור, תמיד שיהיה בבית.
תמיד זה אמור להיות בבית, ותמיד, תמיד, תמיד, בכל מטבח יש שערה, ואני זוכרת את הקערת הזאטר מילדות.
כן.
התבלין עצמו שמים קערת הזאטר עם במטרר שירדבו אותה עם שמן זית, וזה זמין כאילו ככה שבאים כל ילד ומבוגר, צורכים את פינת הרעה, ושולטים את הקערה, ומכינים צריך זאטר דריז עם השמן זית, ועם קצת זיתים שגם קערה זיתים נמצאת ליד, ילד או מבוגר, ואם ילד קטן בא, תכין, אני רעב, זה ישר לשלוף את הקערה הזאת, היא לא דורשת מקרר, היא לא דורשת מקביל, היא לא דורשת שום דבר, אז זה זמין על הקיור עם השמן, הוא לא מתקלקל, ואז מרימים צריך זריז ותוגרים את הרעב. אז זה חשוב מאוד.
ככה בעצם אנחנו מכירים אותו בעצם, שאוכלים אותו עם איזשהו מאפה. נגיד, אחד השימושים המרכזיים בו הוא בפטייר.
תראה, הוא זמין בכל הצורות, אם אמרנו שזה בעונת האביב, או עכשיו עוד מעט מתחילים ללקט אותו, אז הוא בצורה הירוקה, מתחילים ממנו מלא דברים, מתחילים בבסיקים, מאפים בפטייר, וכל מיני מילואים וצורות, יש בסלט שזה ברור עכשיו, עכשיו הגיע העונה, וכולם מחכים לסלט הזאטר כזה, של זאטר ירוק.
אני מחכה.
חריף, חריף, חריף.
נו.
חריף עם בצל, עם בצל סגול וסומק, וזה אוכלים קצת עם לימון, ולמצוא את הזאטר החריף עם הלימון. אז זה עכשיו העונה, וזה עוד אותו, זה מגיע, ואין על סלט כזה.
זה בעצם, רגע, זה זאטר, סומק, לימון, פלפל חריף ובצל.
אין פלפל חריף, אין צורך בלוסיף עוד חריפות, זה מגיע, החריפות מגיעה מהזאטר
עצמו.
אז רק לשלב אותו עם קצת מלח ולימון, כלומר, קצת מסגרתי את הפינה.
אבל זה את אומרת, באביב, כשהוא בסיס שלו.
כן, באביב של הבסיס שלו, תראה, באביב עוד מעט כבר מתחילים ללקט אותו, ובעונה עוד מעט בחודש מאי, כן, בעצם זה הבסיס שלו. הוא גם מקבל את החריפות והוא נהיה מרוקן, אז זה הזמן ללכת ולכין כל מיני מאפים וסלטים, והזמן שזה יהיה, תראה, אני מדברת על זאטר הבר, אפשר ללכת אותו מעצב, אז זה המיוחד, באמת, אצלנו בחנות יש לי כל מיני תערובות של זאטר, שאנחנו מכינים אותן, יש את המדורה המגבלת, שזה זאטר שנקצף במועד הנכון, שזה הוא ממש חזק ועוקצני בפה, אז צריך לדאוג שקוטפים אותו במועד הנכון, כי כל הימי השנה זה יכול להיות, אם זה זאטר מתורבת או זאטר אחר, שזה ישקו אותו במים, אז הוא מאבד קצת מהטעם החריף והחזק שלו. הוא לא זמין בכל ימי השנה, אם זה שמלקחים אותו בבר, שהוא המיוחד ביותר, וזהו.
אז בואי נדבר שנייה על התערובות האלה.
התערובת, כן.
זה תערובת שעושים אותה מזאטר הבר, בשיא שלו, ויוצא תערובת חריפה.
מכינים בעצם תערובת לשנה שלמה?
זהו, זה הזאטר שלוקחים את העלים עכשיו, מורידים אותם קודם כל מהמזבולים, ואז מייבשים את הזאטר העלים עצמם, ואחרי זה, אתה יודע, יש לך תערובת, לא תערובת, בינתיים יש לך את כל העלים המיורשים מחכים לך בכל ימי השנה, וזהו, אתה שולף מהם קצת, מתוכנים, אם יש פטיש כזה של, אם של סטאפטות, היום מורשים את זה במג'ימיקס, משהו אחר, זה הפטיש שזה...
אלי ומחטש.
כן, כן, אז דואגים לעשות אותו, מתרורים אותו עוד יותר, ומערבבים אותו, תערובת שלו עם הסומק היבש והסומסום הקלוי, סומסום בלדי קלוי. ואז יש את התערובת של הזאטר שהיא מחכה לך בכל ימי השנה. זה התערובת המיובשת שהיא כאילו באמת היא חייבת להיות בתוך כל בית.
ויש רק סוג אחד של תערובות שאתם עושים, או שיש כל מיני סוגים, נגיד עם תימין?
יש, עם תימין לא, אנחנו פחות מסתמשים בתימין, כאילו יש את איך מגדירים אותו, הזאטר הוא הזהב הירוק בעצם, ואוכל זה שמלוקט בעונה הנכונה ומקבל את החריפות.
כן.
זה יותר, פחות נפוס זאטר אחר ותערובות אחרות, שזה כאילו, זה 90%, התערובת הזמינה, הנכונה, שכולם מתים עליה עם קצת סומסום וקצת סומק, וזה נגמר ויש אותה. תערובות נוספות, של, נראה לי יש תערובת מצרית שמערבבים את זה עם כל מיני תבלינים ודברים נוספים, יש תעדועה המצרית, אני מדברת על האזור הגיאוגרפי שלנו, אם זה סוריה, לבנון והאזור, כאילו כל האזור כאן, זאת התערובת האזורית של המקום.
והיא שומרת על החריפות שלה לאורך כל השנה?
לגמרי, היא שומרת על החזפות שלה, שומרת, אז ברגע שלוקחים אותה ותוכנים אותה, כאילו סוד קטן, ותוכנים אותה עם יחד עם הסומק, מוסיפים את הסומק והמלח, תוכנים אותה עוד פעם, וזה מוצאים לשחרר את כל הארומה והחזפות של התערובת, ואז כל פעם שזה נגמר, הולכים ומכינים שוב, כי גם הסומסום צריך לעבור, קולים אותו, ואז יש סומסים שקולים אותו על המקום. אז במקום את כל פעם לקלוט וזה, אז מכינים תערובת ברגע שזה נגמר לכמה ימים או כמה חודש לפעמים. קולטים כמובן מהשקית הענקית ששומרים מהזאת הכמות הגדולה שמאחסנים במזווה או בבית אל מונה, קולטים כל פעם ומכינים את התערובת הזאת של הבית.
זאת אומרת, התערובת עצמה מכינים כל פעם קצת, אבל זאתר מיובש יש תמיד.
כן, זאתר מיובש תמיד, ותערובת זאתר גם יש תמיד. לפי נגמר לך,
תכין חדש. אוקיי. באיזה עוד מנות הזאתר מככב כשחקן עיקרי? אמרנו את הסלט זאתר, מן הסתם הפטייר של עכשיו.
אני אגלה לך סוד איך אני משלבת אותו במטבח שלי, אני משלבת אותו עם שוקולד מריר.
מה?
ויש לי, כן,
שוקולד מריר. זאת יודעת, אם אני זוכרת נכון, השוקולד שאיקה זכתה בו בפרס זהב, בתחרות שוקולדים בחול, היה שוקולד עם זאתר.
אני לא יודעת, לא ראיתי את זה, אבל יש לי מתכון, כאילו יצרתי מטעמות את הבסיס, גם אני בעסק שלי בבתי מוניקה, אני מוכרת את התערובת.
תכף אנחנו נדבר על העסק שלך, אמרת את זה כמה פעמים, אני חייבת להבין מה זה העסק הזה ומתי אני באה.
אוקיי, אז התערובת הזאת, הילפתי אותה עם פי שוקולד, פי צרפתי, וכאילו בתערובת שלה, אם עשיתי את הבסק שלו, פי הפי, הקרנט מזאתר מסומק ומהתערובת עצמה, התמצית הזאת, וזה שילוב, כאילו באמת, זה אחד הדברים הטובים שיצרתי בחיים שלי.
וואו, זה נשמע מפוצץ את המוח.
לגמרי, זה היה אחד הדברים המשגעים שיצא לי לכין. אז זהו, יש
כזה שילוב לא טעמתי בחיים. לא אכלתי את השוקולד.
זה כל כך חכם.
זה חוויה אחרת. זאת חוויה אחרת, במיוחד מי שמכיר את זה מהעולם שלו, שזה רק נכנס בדברים המלוכים, ואז פתאום משלב את התערובת הזאת החריפה, והתערובת הזאת האגמטית ביותר בתור באפה, שהוא שונה לגמרי מהמטבח הצרפתי, ופתאום משלב אותו כערבי צרפתי, העדינות, זה משהו משגע עם הריחות שלו שהוא מוסיף למטבח, זה מאוד מיוחד.
זה מקסים, כי באמת את הזאת הרבה פעמים משלבים כבר בתוך הבצק, אבל באמת להוציא אותו מהקשרו ולשים אותו בתוך בצק פריך ועם התוספת שוקולד, זה mind blowing, ממש.
זה מעניין, ופעם יצרתי משהו גם מוס שוקולד ומוס מזאטר, וזה באמת דברים ממש מעניינים, שאפשר לשלב אותם עם בזאטר התחון, והזאטר התערובת עצמה, והזאטר העלה ירוק, זה אחד הדברים שאין עליהם.
תקשיבי, יש לך מלא מזמים, יש לך, את בתוכניות טלוויזיה, יש לך את החנות של הכנף קאק, ויש לך את בית אלמונה, זה חנות שאת מוכרת בה כל מיני מכשירים למטבח ותבלינים.
איפה החנות הזאת?
אז אני אסביר קצת על המקום שלנו. המקום שלי זה נקרא כנף קאק, בית אלמונה, זה המיזם הראשון, כאילו שזה גם פתח לי את העולם הקולינרי הראשון, שזה כל כך אני מחוברת אליו רגשית בכל המובן. אז שם בפינה יש פינה ליד הכנף קאק, יש המיזם של סבתא. בית אלמונה זה נקרא במילים אחרות, זה המיזם של סבתא שפעם דאגו עקירות בית להכין את כל התערובות האלה והמזון המשומח בתוך המיזם ששמרו אותו שמה. הלב של בית אלמונה זה תערובת הזאתר, ושם אנחנו גם מכינים את התערובת, עדיין אני ואימא מכינים את התערובת מאפס, ואנחנו עורזים את זה כאילו למחירה, למי שבא לו כאילו לקחת את התערובת הזאת, אז זה בבית אלמונה ליד כל מיני דברים נוספים, וזהו, הכנאפי קאג זה מיזם של הכנאפי הלבנוני בצרכת בירות, ושם המתוקים, המגווה של כל הצפצה, או המזון המשומר, הלבנה והזאטר והזיתי, והשמן זית, וכל מיני כלים מיוחדים מהמטבח הערבי, אז זה עוד פינה קטנה נשתית שמאוד גם נמצאת על יד החנות. זה באגמון מרקט בצפון. אפשר להגיע לבקר ולריח את הריחות.
איפה זה?
באגמון מרקט בצפון.
יאללה, בדרך לצפון. כשמחפשים איפה לעצור ולנשנש איזה משהו.
לגמרי.
רגע, עכשיו יש לי שאלה הכי חשובה אולי. במסעדה הבאה את הכנת אוכל מטורף, וראו שהשופטים שם נגנבו, מתו. ותקשיבי, יצא לי ריר.
הקובניה?
הקובניה הייתה.
אימאללה.
איך אפשר לטעום את האוכל שלך? איך אפשר להגיע לזה? מה עושים עם זה?
בעצם כאילו, עשינו פרק זאתר כדי להתקשר אלייך ולשאול אותך איך אנחנו יכולים לאכול אצלך. הכל זה תירוץ כדי...
עכשיו זה ברור כל הסיפור. אתם רק תירוץ. זהו, אני עובדת על המיזם החדש, שזה הרעיון נולד עוד לפני המסעדה הבאה. המסעדה הבאה זה הבא שפגש אותי באופן גם עוד הפעם מקרי, והלכתי ועשינו, נגמר שם. האוכל היה מטורף, והפרגון היה כאילו אחד איך שהבנתי, ואז אמרו לי שזה המסעדה שהכי הרבה קיבלה פרגון על האוכל. זה ממש קודם כל לרגש ומשמח מאוד. והיום כאילו נולד הרעיון של הקובה, כאילו המקום החדש של יד הכנסיקה, כמיזם עוד חדש שאני עובדת עליו. השקנו אותו, לא, כאילו פתח, התחלנו, רצנו כמה ימים שבוע שעבר בשביל ללמוד קצת, ואנחנו ממשיכים אותו, יש את הקובני שאמורה להיות כספשייל. בשבתות, ואנחנו נמכור קובי צ'יפס וקובי זרעתאווי, שזה הולך להיות קונספט מאוד מאוד מעניין. מחר אנחנו גם
פתוחים. שמה, גם באגמון החולה?
זה באגמון החולה. באגמון החולה אנחנו עובדים על המיזם.
ורק בשבתות?
לא, זה עובד בכל ימי השבוע, אנחנו פשוט בהרצה של המקום.
אוקיי.
אנחנו בהרצה של המקום. ספשייל של קובני יהיה בשבת בינתיים, עד שאנחנו נחליט אחרת. זה יהיה קצת שונה בהתחלה, עד שהמקום יעמוד על הרגליים.
יש לי תחושה שהספשייל הזה יישאר בתפריט, לא ספשייל, כי...
אני כתוב לי כבר ביומן, כי יש לי נסיעה לצפון, אז כתבתי את זה כבר ביומן. איפה שאני יוצרת, כן.
זה היה שבוע שעבר, פתחנו, זה היה ממש הרבה אנשים הגיעו במיוחד בשביל לטעום, אז עוד לא פרסמתי זה.
בדיוק, זה היה לפני שפרסמת, יופי.
כן. תבואו לפני שאני אפרסם, אני קצת בחששות, אני לא רוצה לפרסם, ופתאום אני אמצא מלא אנשים שזה באים מפתיעים אותי.
זה בדיוק מה שהולך לקרות.
ותראי, אם דיברנו על הזאתר, יהיה עוד מנה שהיא מאוד מעניינת, זה גזוז זאתר.
גזוז זאתר.
גזוז זאתר, אז זה המנה המיוחדת גם. בסופו של דבר אני מדברת על 3 או 4 מנות בתוך הדוכן החדש. כי זה דוכן מסומצם, קטן, כמה מטרים מרובע, אין הרבה איכסור, אין מטבח באמת בפועל. זה פינה קטנה שאפשר להכין. אז יש שם, יש מנה קרות העונה, שזה כאילו אני מערבבת, אמרתי איך אני משלמת בזאתר. אז הנה זה בא הפעם בדוכן עם הגזוז שלי, זה משקה מיוחד, עם הזאתר העלים, עלים מיובשים ועלים מטריים, במיוחד עכשיו אני מכניסה אותו לפי המיוחד, תבוא גם את המשקה.
טוב.
הצירה חובה, נסיעה חובה.
טוב, את חייבת לרדת לנו מהקו, אנחנו לא יכולים, אנחנו מתים מרעב, אנחנו חייבים ללכת לאכול משהו.
נבוא ועכשיו יש לנו את הטלפון, אז גם נודיע לך לפני שתשמרי לנו שלא ייגמר.
בדיוק, שזה חתיכת קובניה בשבילנו.
פרח, המון המון תודה.
המון תודה.
תודה רבה לכם.
והצלחה עם כל המיזמים. תודה רבה.
ביי.
ביי.
טוב, אפרת, זו הייתה פרח, וטוב שדיברנו עם מישהו שבאמת מבין בזה קצת יותר מאיתנו, אבל נראה לנו שעכשיו גם אתם מבינים קצת יותר בזאתר מאשר בתחילת התוכנית, והגענו לסיומה נראה לי, אפרת.
רעבים, אני מתה לנגב עכשיו לבנה עם זאתר, או לחילופין את הסלט שאמרת עם המוצרלה, עם העגבניות וזה, וגם על זה הייתי מפזרת זאתר. בקיצור, בא לי זאתר. אז אנחנו סיימנו ליום. הוא היה אורן לוקסנבורג, תמצאו אותו בשם אורן לוקסי באינסטגרם.
היא הייתה אפרת אנזל, תמצאו אותה בשם אפרת קו תחתי אנזל. קו תחתי כמובן זה ה...
קו תחתי.
קו תחתי, לא המילים. קו תחתי, את רואה אנשים חפשים אותך אפרת קו
תחתי. אפרת קו תחתי. ויש לנו גם כתובת מייל שאתם יותר ממוזמנים להשתמש בה ולכתוב לנו, enzel.luxi@gmail.com. אתם לא מבינים כמה פרקים, כמה רעיונות הגיעו מכל מיני בקשות של מאזינים. זה תמיד משמח אותנו עוד לשמוע מה אתם חושבים, מה יש לכם להגיד. אנחנו כאן בשבילכם.
ואנחנו הולכים עכשיו לאכול, אפרת, לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו אוכלים, במה זה יסתכם הדבר הזה, יש לנו שעה. מה הכי בא לך בעולם?
אנחנו הולכים לאכול?
כן.
מה הכי בא לי?
מה הכי בא
לך? אני אמרתי, פיתה עם לבנה.
פיתה עם לבנה.
פיתה עם לבנה.
איפה נמצא פה באזור, רק אלוהים יודע. טוב, חברים, יאללה, ביי.
ביי.